אוקיי, אהלן, אז שלום לכולם. אני בחרתי את הפודקאסט הזה לעשות באפליקציה המצוינת שאני משתמש בה המון, שנקראת פודבין, כי בהרצאות בלי מצגת, אז בעצם אין שום סיבה שלא צריך בעצם את הווידאו, ובאפליקציה הזו אפשר בעצם לשמוע הרבה הרצאות, בלי פרסומות, לעקוב בקלות, הפרקים אחר כך מסודרים לפי סדר. אז אני חושב שזה יהיה פיילוט מצוין, והיום אנחנו בנושא סופר סופר חשוב שמטריד כל כך הרבה נשים שפונות אליי, וכל כך הרבה נשים בכלל שפונות גם לטיפולים אחרים, לא רק אליי. וזה בעצם עניין השיער והנשירה, שזה בעצם אחת התלונות הכי אופייניות אצל נשים, גם כאלו שמתמודדות עם תת פעילות של בלוטת התריס, גם נשים שמתמודדות עם יתר פעילות של בלוטת התריס, זה לא סתם. אני בעצם היום ארצה לחבר למה שני נשים שסובלות מבעיה כביכול שונה, יסבלו הרבה פעמים מסימפטומים עודפים דומים, ובעצם גם לפרוט קצת מה זה בעצם נשירה, כמה סוגי נשירה יש לנו, ואיך בעצם כל אחת מכן יכולה לבדוק בבית, האם הנשירה שלה היא נשירה טבעית או נשירה שנובעת מאיזושהי בעיה, כלומר פתולוגי. אוקיי, וזה דבר שהוא נורא נורא חשוב, כי למעשה מכל אנשים שאני פוגש בטיפול במהלך החודש, אז רובן סבורות שיש להם נשירה ברמה בינונית ומעלה, היות והקליניקה שלי היא קליניקה לבלוטת התריס, אז במרבית המקרים זה גם נכון. אבל בחלק מהמקרים זה פחות נשירה, זה פשוט נשירה טבעית כתוצאה מהמבנה של השיער הספציפי ושל הקרקפת של אותה אישה. אז קודם כל, להתחלה של הפודקאסט הזה, חשוב מאוד להגיד ולציין שנשירת שיער זה סימפטום. בסדר? אמנם סימפטום מה שנקרא קשוח, סימפטום מטריד, לשיער יש המון סימבוליות. אצל אישה, מטבע הדברים, זה מסמל סמל מאוד חזק של נשיות, זה גם סמל מאוד חזק לגבריות, זה גם סמל, כלומר, בשיער אצל גברים, גם גברים שאין להם שיער, יש בזה משהו סימבולי. יש בזה משהו שבעצם רואים אותו, הדבר הראשון שרואים, או חלק מהדברים הראשונים בעצם שרואים שמסתכלים עלינו, זה השיער שלנו, או אם חסר לנו, או אם גבר שאין לו שיער בכלל, זה אחד הדברים הראשונים שבעצם רואים, ובעצם מביאים את הצד השני לכדי איזשהו כתלוג. גם אנשים שהם לא מתחום הרפואה או טיפול, אז כאשר הם רואים אדם אחר שאין לו נשירה כללית, למשל יש לו נשירה בחלק מהמקומות בקרקפת, זה בעצם מעורר אצל הצד השני אינטואיציה של משהו לא בסדר, ורואים את זה. אוקיי, נגיד לעומת מחלות אחרות, כמו למשל סכרת, סתם שזו מחלה שיכולה להתפתח למימדים מאוד מאוד חמורים, מחלה שכבר הוגדרה כבעצם מגפה, כן? אבל לא רואים אותה. אוקיי, אם אין בעצם השמנת יתר, לא רואים אותה, ואפשר להעלים אותה, אפילו אם יש משאבת אינסולין שמחוברת כבר לבטן והכל, אפשר להעלים את זה. ובעצם כשפוגשים אותנו עם איזשהו משהו ויזואלי שרואים שהוא יכול להיות לא תקין מבחינת הבריאות שלנו, אז הדבר הזה מהדהד יותר. אנחנו למשל רואים את זה, נגיד נתתי את הדוגמה של סכרת כמחלה פנימית חמורה, אבל שלא רואים אותה, אז לכן במרכאות היא יכולה להיות יותר נוחה מהבחינה הזו, גם דלקת מפרקים עם עיוותים, בסדר, בעצם באצבעות או במפרקים, זה משהו שכבר רואים אותו, ובעצם אז הבעיה שלך היא כביכול בחוץ. וזה בעצם הרבה פעמים יכול להביא אנשים, לא תמיד בכך בצדק אגב, לטפל קודם בסימפטומים, בגלל שבעצם הסימפטומים יכולים להיות ויזואליים. ואני רוצה בעצם שנצלול רגע יחד לכל ההפרדה הזו בין שורש וסימפטום. בעצם הסינים קוראים לזה, בסינית זה נקרא בן וביהו, שזה בעצם שורש וענף, שבעצם הרפואה הסינית מקטלגת ככה הכל, כלומר כל בעיה רפואית שאיתה אנחנו באים, אנחנו בעצם עושים איזשהו תשאול, שהפגישה הראשונה היא בעצם אינפוט של מידע לגבי התלונה העיקרית, שלפעמים התלונה העיקרית היא באמת שורש הבעיה או שורש המחלה, ולפעמים הבעיה העיקרית היא בעצם סימפטום שמאחוריו מתחבט בעיה אחרת. אוקיי, אז בהקשר הזה נשירה זה משהו שהוא מאוד מאוד אקטואלי בכל ההקשר הזה, כי זה באמת, השיער יכול, או ברוב המקרים בעצם מבטא איזושהי בעיה אחרת, ועכשיו בעצם אנחנו נמנה את הבעיות הכי שכיחות. הפודקאסט הזה בעצם מדבר על נשירת שיער בנשים, כן? לא נשירת שיער בגברים, שזו יכולה לנבוע מבעיות אחרות. אז מה זה בעצם ואילו איזה סוגים של נשירת שיער בעצם קיימים? אז יש לנו נשירת שיער שהיא מוקדית, אוקיי? שבעצם יכולה לנבוע ממחלות שונות כמו זאבת, ליכן פלנוס, מחלות אוטואימיוניות, כמעט כל מחלה אוטואימיונית. אגב, מחלות אוטואימיוניות כמו שימות אוטואירואידיטיס, שזה הסיבה אצל 9 מתוך 10 נשים, בעצם הסיבה לתת פעילות של בלוטת התריס, או מחלת גרייבס, שזה גם בעיה אוטואימיונית בעצם שהיא דלקתית, אבל דלקת, כמו שאני תמיד אומר בהרצאות שלי, גם לכם וגם לסטודנטים שאני מלמד, דלקת זה תמיד סוף של תהליך, ובטיפול שבו בעצם לא נותנים סטרואידים או אנטיביוטיקה שבעצם מטפלים בדלקת עצמה, אנחנו רוצים לנסות למצוא מה מקור הבעיה. לא תמיד זה כל כך ברור, ולפעמים זה ברור מאוד, אוקיי, העניין הזה, ובעצם בהתייחסות למקור הבעיה, אנחנו לא, כמובן לא תמיד יכולים להביא להחלמה ממחלה אוטואימיונית רחבת שנים, אבל אנחנו כן, או רבת שנים, סליחה, אבל אנחנו כן יכולים בעצם להוריד משמעותית, או יותר נכון, להעלות משמעותית את איכות החיים, גם ברמה התחושתית וגם ברמה התסמינית חיצונית. אוקיי? אז זה בעצם הקו המקשר בין תת פעילות ליתר פעילות, מהבחינה הזו ששני נשים שסובלות מבעיה שהיא כביכול קצה אחר לגמרי של בלוטת התריס, אבל יסבלו מסימפטום משותף שהוא בעצם הנשירה. אותה נשירה מוקדית יכולה לנבוע גם מזיהומים פטרייתיים, מה שנקרא בעצם קנדידות. זה יכול להיות גם קנדידה בעצם על האור, כן, חיצונית, אבל תמיד צריך לזכור שהאור תמיד מבטא בעצם, כשהאור לא בטוב, זה תמיד מבטא בעצם איזשהו חוסר איזון פנימי שמתרחש, ובעצם בזיהומים פטרייתיים אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד שכיחה. נניח פטריות בקרקפת, בדרך כלל ילובו גם בנפיחות בטנית, זה יכול להיות הפרשה וגינלית של כל מיני הפרשות, חשק בלתי נגמר למתוק, השמנה, פטרת בציפורניים וכולי. אוקיי? או בעצם התקפה עצמית של הגוף, הכוונה של מערכת החיסון, על שורשי השיער, שזו בעצם מחלה שנקראת אלופציה הריאטה, שזה גם בעיה אוטואימיונית. באופן כללי, העניין בבעיות אוטואימיוניות, מה שאני תמיד מסביר בקליניקה, זה שאנחנו יודעים להבחן רק 120 מחלות, ואנחנו גם יודעים להגיד שחלק מהמחלות כאשר הן מתרחשות, למשל כמו השימוטות האירואידיטיס וויטיליגו, שזה בעיית אור, באים הרבה פעמים ביחד, או בעיית השימוטו או בעיית גרייבס, שבאות ביחד עם איזושהי בעיית מפרקים, שהיא לא חייבת, זה לא חייב להיות ארטריטיס עם אבית של המפרקים, אבל כאבי מפרקים, או בעיות גניקולוגיות אחרות. ובעצם אנחנו יודעים שכשיש חוסר איזון שמתבטא בבדיקות דם, נניח נוגדנים לבלוטת התריס במקום אחד, אנחנו יכולים לחוש את הסימפטומים של אותו חוסר איזון במערכת החיסון גם במקומות אחרים בגוף, ולכן בעצם העבודה השורשית תהיה על מקור חוסר האיזון של מערכת החיסון בעצם. אוקיי, אז בעצם אנחנו יכולים לראות באלופציה הריאת ההתקרחות עגולה או טבעתית במוקד או מספר מוקדים בקרקפת, זה יכול להיות גם בגבות, בזקן, כלומר לא בהכרח רק בקרקפת עצמה. אנחנו מיד ממשיכים. נשירת שיער שיותר מפושטת, שזה מה שבקליניקה לבלוטת התריס יותר נפוץ, נשירת שיער שהיא בעצם בכל הקרקפת או באזורים שהם יותר נרחבים שלה. כן, אצל גברים אנחנו רואים את זה יותר במפרצים, ואצל נשים, מה שנקרא נשירה נשית, בדרך כלל הדללות בקדמת הראש דווקא והכתר, כן? כאשר הקיו הקדמי נשמר, כן? אז זה בעצם מה שמאפיין את מרבית הנשים שסובלות מתת פעילות של בלוטת התריס יחד עם נשירה. אוקיי? עכשיו, בתוך שורש השערה, ישנם תאים שמכונים תאי מטריקס, שהם בעצם אחראים על צמיחת השיער על ידי תהליך התמיינות, והם אחראים גם על פיגמנט, כן? יחד עם מלנוציטים שנמצאים לידם, כלומר על צבע השיער. הצמיחה היא בעצם בשלושה שלבים, לא נפרט את כל השמות, אוקיי? שבעצם בונים את השערה בקצב אחיד של בין 0.3 ביום ל-2.1 מילימטר בשבוע, כן? ובעצם השלב הנוסף הוא קצר ואורכו בין 2-3 שבוע, ובשלב זה חלה הפסקת הצמיחה, והוא שלב מעבר לשלב שנקרא טלוגן. אוקיי? זה כמובן משהו שהוא פחות צריך לזכור אותו. מה שחשוב כן לזכור זה שכאשר מטפלים באיזושהי בעיה שורשית אוטואימיונית והסימפטום הוא נשירת שיער, קצב ההתמיינות וקצב הצמיחה לוקח זמן. לכן אני תמיד אומר לאנשים שבאות לטיפול בסוג כזה של בעיה, סבלנות. זה תמיד שלב שהוא דורש יותר סבלנות, ואני תמיד אומר זה יותר לנשור שפתיים, כי רוצים לראות בעצם תוצאה מהירה יחסית, אבל בשיער, בשביל שהשיער יצמח בריא, כמו בתהליך הורדה במשקל, הרבה מכם שחוו ומספרות לי שעשו תהליכים מהירים יחסית של הורדה במשקל, בסופו של דבר הגוף בעצם ברגע שהייתה לו את ההזדמנות פיצת עצמו, והמשקל עלה אף עוד יותר ממה שהיה לפני תחילת התהליך בעצם של ההורדה במשקל. זה בעיה מאוד 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 שכיחה שצריך לשים אליה לב. בראש של בן אדם, לא יודע אם ידעתן, יש כ-100,000 שערות בצפיפות של כן בין 150 ל-300 שערות לסנטימטר, וזה במצב שהוא כמובן תקין. אובדן שיער יכול להיחשב לעומת זאת לבעיה. עכשיו אני שימו לב, כי פה בעצם אני מדגיש מתי פיזיולוגיה הופכת לפתולוגיה, אוקיי? מתי בעצם מצב תקין הופך למצב של בעיה, אוקיי? כאשר מתחילים להיווצר בראש אזורים דלילים. אחת הפעולות שאני תמיד ממליץ למטופלות שלי לקרוא עליהן, ועכשיו אני פשוט מביא את זה ככה, היא לעשות בעצם, זה נקרא מבחן משיכה, פול טסט, בסדר? מושכים קבוצה של שערות באמצעות שלוש אצבעות. אם בין האצבעות יימצאו מעל 4-5 שערות, מדובר בנשירה. כן, וכדאי לגשת להמשך בדיקה, בין אם זה איזשהו פרופיל של נוגדנים אוטואימיוני, או בין אם זה פרופיל הורמונלי לנשים, אוקיי, אצל רופא נשים. דרך אגב, באפרופו רופא נשים, אני אומר ככה בסוגריים, אני מקבל למרפאה שלי רק נשים שעושות ביקורת אצל רופא נשים אחת לפעם בשנה, למי שלא נמצאת בשום סיכון לשום מחלה הורמונלית או גנטית, כן? ונשים שכן נמצאות בסיכון פעם בחצי שנה, בסדר? אנחנו יודעים היום, וזה אני אומר מתוך המקום של הרפואה בעצם שאני עוסק בה, שהיא רפואה עתיקה יותר, רפואה מקצועית, הבחנתית, כיום חד משמעית מצילה חיים, וזה חשוב, 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 חשוב לבדוק מוקדם. אוקיי? בדיקות נוספות נעשות על ידי הסתכלות על הקרית בבוקר כשקמים מהשינה, מעל 8 שערות נחשב נשירה. אז בעצם על הגורמים קצת דיברנו, בסדר? עוד דברים, אז כמובן בלוטת התריס גורם מאוד מאוד שכיח. אגב, אם תסתכלו גם על האלון של הטיפול התרופתי למי שנוטלת לבלוטת התריס, יוטירקס, אלטרוקסין או סינטרואיד, אתם תראו שגם שם אחת מתופעות הלוואי היא נשירת שיער, ולכן זה עוד יותר מאתגר את הטיפול בסוג הזה של בעיה. ושאני אומר מאתגר עוד יותר, הכוונה היא מצריך עוד יותר סבלנות, לפעמים אפילו החלפה של סוג התרופה. תמיד אני אומר לאנשים שבאות, שבמידה והן לא מרוצות מהטיפול שהן קיבלו, או במידה והן לא, אני מדבר כרגע על הטיפול הקונבנציונלי כמובן אצל הרופא שמטפל בהם, או הטיפול התרופתי שהן קיבלו לבעיה שלהן, אני תמיד אומר את זה לכולן, וחלקם להפתעתי מופתעות, אפשר להחליף רופא מטפל, אפשר להחליף טיפול תרופתי, יש מספיק אלטרנטיבות, פשוט צריך לעשות עם זה עבודה, להקדיש לזה מספר שבועות שבו מתעסקים עם זה, בודקים, מנסים, הולכים לעוד פגישת ייעוץ, מקבלים מרשם אחר, ובעצם מתחילים בעצם לבנות את ה, לבנות איזושהי תוכנית מסודרת, שבסופה תוכנית כזו שיכולה לקחת בין 3 חודשים לחצי שנה ותכלול גם החלפה של רופא ותרופות במידת הצורך, גם התאמת תזונתית, צמחים שונים אם צריך, דיקור וכולי, בעצם בשביל להביא לכדי שיפור משמעותי במצב. עכשיו שאני אומר 3 חודשים או חצי שנה, זה הרבה פעמים שאני נפגש עם מטופלות צעירות יחסית שסובלות מחוסר איזון הורמונלי, אני תמיד אומר, תחשבו עוד כמה שנים נשאר לכם ליהנות מאנרגיה טובה, שיער שופע, עיכול תקין, ציפורניים יפות, מבנה גוף, כלומר BMI תקין, מסת שריר גבוהה וכולי, שווה להשקיע, גם אם זה תהליך שיקח יותר זמן, נניח לצורך העניין שנה אחת מתוך 100 שנים שאנחנו מאחלים לעצמנו לחיות בבריאות טובה, בקוגניציה טובה ובנראות שהיא בעצם תואמת את הציפיות שלנו, ואנחנו יודעים שאנחנו יכולים להגיע אליה. אוקיי? הטיפול התזונתי, הרבה פעמים מה שאני מוצא בו, גם אנשים שבאים מתוך מקום של הרבה מאוד מודעות תזונתית של הרבה שנים, אני תמיד קורא לזה בריאותנים, אנשים שכבר השקיעו בעצמם ושמעו הרבה דעות וכולי, הבעיות שאני מוצא שם הם הרבה פעמים הבעיות של השילובים. כלומר, יכול להיות שסך הכל הפרודוקטים שאדם צורך הם טובים מאוד, בסדר? כי מי שצורך פרודוקטים לא טובים יודע את זה. בסדר? ברגע שאתה פותח שקית במבה או בקבוק קולה, אתה מבין שאתה מכניס לגוף שלך משהו לא טוב. אבל העניין של השילובים הוא כבר עניין הרבה יותר מורכב. אוקיי? וכל אחד בעצם צריך שם הרבה פעמים התאמה פרטנית כדי שהפרודוקטים יספגו בצורה הרבה יותר טובה, כי אנחנו יודעים שצריכה גם של שני פרודוקטים טובים שלא מתאימים אחד עם השני, בסופו של דבר יכולים להביא לכך שהמינרלים והוויטמינים שחשובים כל כך בהקשר הספציפי שלנו הם של שיער, פשוט ייפלטו החוצה מהגוף, כי מינרלים, כמו שאתם כמובן יודעים, כל הזמן מתחרים על עצמם בכל מה שקשור לספיגה. וזו באמת אחת הסיבות שאנשים שנוטלים תוסף של ויטמינים ומינרלים, הרבה פעמים חווים עצירות או שלשול. בסדר? רק בגלל התחרות הזו, במרבית המקרים זה גם שלשול. אוקיי? מזג אוויר, שבעצם יכול לעשות טוויסטים לכאן או לכאן בכל עניין הנשירה. בסדר? מחסור בברזל. עכשיו אני רוצה פה גם לפתוח עוד סוגריים ולומר, אתם מוזמנים לקרוא, לכתוב בגוגל ברזל, תוסף ברזל למשל, והמכון הישראלי לחקר האלצהיימר, יש שם מחקר מאוד מעניין שאני מצאתי שמדבר בעצם על חימצון של עודף ברזל, הכוונה היא בעיקר לברזל שנלקח כתוסף תזונה, לא ברזל שמגיע אלינו מפטרוזיליה וכוסברה, שהוא ברזל מצוין, כן? וההתחמצנות הזו בעצם יכולה להביא ברבות הזמן, או לקדם בעצם מחלות נוירולוגיות, לכן תוסף ברזל זה תוסף שאני לא אוהב, כי תמיד מחסור בברזל, או מחסור בפריטין, או המוגלובין נמוך, או כל סממן אנמי, יכול לנבוע בעיקר משני סיבות, או וסת לא סדירה עם דימום ארוך מדי, או בעיית ספיגה. בסדר? שבעיית ספיגה גם יכולה להיות דימום כתוצאה מחלילה איזושהי תופעה לא טובה במערכת העיכול, כמו חלילה איזשהו גידול או מחלה דלקתית כלשהי, אבל צריך לבדוק את זה, זה דברים שצריך לבדוק אותם, ולא רק לקחת תוסף כי חסר ברזל, אלא להבין שמשהו חסר. אגב, עוד הערה, גם טבעונים שעושים שילובי מזון נכונים בתוך התזונה שלהם, לא אמורים לסבול ממחסור בברזל. כן? זה משהו שהוא לא תקין, ולא כל טבעוני צריך לקחת ברזל בצורה אוטומטית, כמו שהוא כן צריך לקחת ויטמין B12, ומי שאין לו אשימות הוא צריך לקחת כמובן גם יוד. בסדר? שיוד כמובן זה מינרל שמגיע מהחי או מהצות. בתפריט הים תיכוני שלנו הצות זה ככה מאכל קצת פחות שכיח, ולכן התוסף הזה אצל טבעונים יכול להיות חשוב מאוד. רק שימו לב שאין לכם נוגדנים לבלוטת התריס לפני שאתם מתחילים לקחת. אוקיי? מחלות זיהומיות. אוקיי, ניתוח נגיד שיכול להוביל איזשהו דימום רציני, לידה, אוקיי, וכל הנושא של נשירה אחרי לידה, שזה נשירה שהיא יותר יכולה להיות בכיוון של הטבעי, כי היא תחלוף כבר עוד מעט. אני רק אציין בהערת אגב שהדרך שבה יונקים, כל היונקים, פרט לבני אדם, בטבע, אחת הדרכים של מתמודד גם עם זה, או מעוד בעיות בעצם שיכולות לנבוע כתוצאה מבעצם לידה, זה בעצם צריכה להחזיר לגוף חלק, לא הכל, אבל חלק ממה שהוא איבד מבחינת דם בלידה הזו על ידי צריכה של השיליה. אני מכיר מספר נשים שעושות את זה בכל אזור בארץ, יש לי מספר כאלו שרוצות, עבור מטופלות שלי שמעוניינות לקפסל את השיליה שלהם ולצרוך אותה בעצם, אחרי שהיא יוצאת. זה טיפול מאוד 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 עתיק וידוע. אנחנו לא יודעים על תופעות לוואי כתוצאה מהטיפול הזה. לעומת זאת, נשים שהתחילו לצרוך את השיליה שלהם לא מהלידה הראשונה, אלא נגיד אחרי הלידה השנייה או השלישית, כן דיווחו בהחלט שהיה שיפור משמעותי גם במצב רוח וגם בנשירה וגם ברמות האנרגיה, לצד בעצם צריכה של השיליה. אנחנו לקראת סיום. אני ממליץ באמת לכל אישה שסובלת מנשירת שיער כסימפטום, בין אם היא יודעת על איזושהי בעיה אימיונית שכבר יש לה או לא יודעת לבצע בדיקת נוגדנים, אפשר להתחיל מבדיקת נוגדנים לבלוטת התריס, אפשר לבצע ANA, אפשר לבצע פרופיל הורמונלי אצל רופאי הנשים, אצל נשים נשים בגילי הפריון שמקבלות מחזור סדיר ולא נוטלות גלולות או אין להם התקן או נוברינג או משהו כזה, פרופיל הורמונלי עושים בין היום הראשון לשלישי למחזור, בסדר? את ההפניה לפרופיל מקבלים מרופא נשים, הוא גם רושם שם את ההורמונים. תמיד תבקשו להוסיף שם TSH, כן? Thyroid Stimulating Hormone, ותמיד תבקשו להוסיף שם Anti-Thyroid Peroxidase, שזה בעצם האנזים, או בעצם Anti-Thyroid Peroxidase AB, שזה בעצם האינדיקציה לכך לבעיה אוטואימיונית בבלוטת התריס שמכונה שימוטו, כמו שרובכם מכירות, אוקיי? וזהו בגדול. אז אני מקווה שהפודקאסט הזה תרם, במיוחד המבחן משיכה, יכול להיות שלחלק גדול מהאנשים שמאזינות לפודקאסטים שלי יירגעו אחרי שהם ישמעו ויראו שהמצב הוא בסך הכל בסדר. אני רוצה גם להגיד בנוסף, או להזכיר את העניין הטריוויאלי ככה לקראת סיום, שלאור שלנו אין בינה. כלומר, כשאני בוחר לאכול משהו, למשל, או לעשות פעילות גופנית, או לעשות איזושהי פעילות, זה בדרך כלל בחירה. אני בדרך כלל בוחר לעשות משהו מתוך שכלול של מרכיבים. אני יודע שאם אני אעשה ככה, אני בעצם עושה סיבה ותוצאה, ולאור שלנו אין את זה, והוא חשוף מאוד לדברים שהבינה שלנו לא קולטת. למשל, אם מרחתי על הקרקפת ספציפית או על האור איזשהו תמרוק, אוקיי, שהוא תמרוק רע, אז החומרים הרעים מתוך התמרוק הזה לאחר 20 דקות נספגים באור שלי, והם בעצם, באופן הזה בעצם הם נכנסים לגוף. הדבר הזה יכול בעצם לגרום לאורך זמן לתלות במוצרים האלו. אוקיי, אני רק אספר לכם היסטורית. הנשים בעצם ניקו תמיד את השיער שלהם ואת השיניים שלהם עם פחם. בסדר? הפחם היום עושה גם קאמבק. אם תלכו לסופר פעם, אתם תראו משחות שיניים ומי פה מפחם. בסדר? זה לא סתם. פחם הוא בעצם, או קרבון. הוא חומר שנמצא בשימוש עתיק מאוד מבחינה קוסמטית, והוא נמצא בשימוש רפואי. רפואי קונבנציונלי כ-40 שנה, במיוחד לכל הנושא של ספיחה של גזים ממערכת העיכול, כי הוא בעצם אוסף איתו פלטים של חיידקים לא טובים שחיים אתנו, נניח כשיש לנו קנדידה, אוקיי? ובעצם עוזר לגוף להיפטר מעודפים של מטאבוליטים שהוא לא צריך יותר, ועל ידי כך לעשות דיטוקסיפיקציה למערכת העיכול, שהרבה פעמים בטיפול מותאם אישית וטיפול ארוך מספיק, יבוא לידי ביטוי גם באור ובקרקפת. וכמובן לבדוק אם יש כאבים שונים, אז הבדיקה של ה-ANA או CRP או שקיעת דם, בעצם זה בדיקות מאוד מאוד חשובות כדי לראות אם יש דלקת. בסדר, תזכרו תמיד שדלקת היא סוף של תהליך, ואנחנו בהחלט בהחלט רואים דלקות בדרמיס של האור, שזה גם זה סוף של תהליך שמקורו בפנים כתוצאה מאיזשהו תהליך אוטואימיוני שבסופו של דבר מחליש את השערה ומביא לנשירה. וזה משהו שהוא מאוד 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 חשוב לזכור, גם כטיפול שהוא כרגע בסיטואציה שנוצרה, וגם כדי למנוע מאותה דלקת בסופו של דבר להגיע לעוד מקומות בעצם, ולעורר מנגנוני מחלה נוספים שאגב נמצאים בכולנו. זה שיש לכם בעיה אחת כזו, זה לא עושה אתכם מיוחדות בהקשר הזה. כולנו בעצם חווים וחשופים לנצקי דלקות, בסדר? בהקשר הזה. אני מאחל לכולכן הרבה מאוד בריאות, אנחנו ככה בפתחו של הקיץ, אני רוצה לאחל לכולכן כרגיל שיהיה לכם קיץ מדהים עם הרבה ים ושמש, ושיהיה לכם גם ים כים וגם ים של פעילות גופנית ואוכל טוב שהותאם לכם בצורה אישית, לא משנה מאיזה אג'נדה תזונתית אתם באים, אם אתם באים מאחת כזו, ושנדע כולנו בשורות טובות והרבה הרבה בריאות. ביי לכולם.